עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
שלנו מייצג תופעה שקיימת אצל אנשים רבים, אך יש בו טוויסט ייחודי ומפתיע שהופך אותו להיות ראוי לאחד מסיפוריך. מיד אחר נישואינו, בעלי החל ללמוד בכולל ואני השתלבתי בעבודה בתחום ההייטק. עם השנים נולדו לנו ילדים ונוצר הצורך לעבור לדירה גדולה יותר. בחרנו את הדירה שאותה רכשו הורינו, הוספנו משכנתה גדולה ועברנו לדירה רחבת ידיים בבניין מטופח ושקט. כמובן שהמעבר החד שיפר באופן ניכר את איכות חיינו, וממש הרגשנו את מה שנאמר, דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. גם הקשר עם השכנים היה מיוחד במינו, היו אלה משפחות טובות בשלל גילאים, מזוגות מבוגרים שכבר חיתנו את ילדיהם, ועד זוגות צעירים כמונו. שלוש שנים לאחר הגעתנו, נחתה בבניין משפחה חדשה שחתמה חוזה לחמש שנים שכירות ושילמה מראש, ומאז נהפכו חיינו למסכת של סבל יומיומי. הייתה זו משפחה עם חמישה ילדים, בהם נערים גברתנים שחלקם נשרו ממסגרות. הסיבה לתשלום מראש הייתה שאף אחד באזור לא הסכים להזכיר להם דירה, בגלל השם הרע שיצא להם, כמשפחה עם תחביב לשכור דירות ולא לשלם. מסתבר שבמשך עשור נדדה המשפחה הזו בארבע דירות באזור שלנו, מעולם לא שילמה שכירות יותר מחודשיים לכל דירה. איך אתם שואלים? נכנסים, משלמים חודש ולאחר מכן מפסיקים לשלם. על פי חוק, גם אם מישהו פלש לדירה שלך, מותר לפנות אותו בכוח סביר עד 30 יום. לאחר מכן עליך לפנות לבית המשפט. במקרה של שכירות דירה עם חוזה, אתה בבעיה אמיתית כבר מהרגע הראשון. אם נתקלת בבעיה, הלך לפנות לבתי המשפט, לשלם הון לאורחי דין, ורק לאחר דיונים מפרחים שעלולים לארוך שנה, שנתיים, לקבל צו פינוי. היו מקרים שבהם משפחות שכאלה הרסו את הדירה עד היסוד, כי נקמה על זה שהעזת לפנות אותם. במקרה של המשפחה הזו הם כל כך התפרסמו שאף אחד לא הסכים להזכיר להם, והיחיד שכן הסכים היה מישהו שקנה בבניין שלנו דירה להשקעה, והסכים להזכיר רק אם הם ישלמו לו חמש שנים במזומן מראש. כך הבטיח לעצמו חמש שנים של שקט כלכלי. ולנו, דיירי הבניין, הרס מוחלט של איכות החיים. ומכל הדיירים דווקא אנחנו זכינו להתגורר מולם באותה קומה. הבניין הרגוע והשקט עם השכנים העדינים והטובים הפך ברגע אחד למחנה פליטים רועש ומנוחלך. ההפרות היו ברמה קיצונית, צווחות באחד בלילה, חפלות בחדר מדרגות, הנחת שקיות זבל למשך שבוע ליד הדלת עד למצב של הגעה לדלת שלנו מחוסר מקום ומעודף שקיות, כשהמיט של הזבל חודר לדירה שלנו וגם נוטף לקומות התחתונות והופך את כל חדר המדרגות לפח זבל אחד גדול. בצר לנו, החלטנו בתחילו ברחימו לנסות לבקש אותם בעדינות אם אפשר להוריד את הזבל ולא להשאיר אותו אם אפשר בחדר המדרגות. וכאן התבררה לנו עובדה מעניינת. בניגוד לגמור, לגסות הרוח וחוסר העדינות והבושה שהפיינה את התנהלותם, ברגע שעזנו להעיר להם, הם התגלו כאנשים עדיני נפש ורגישים מאוד. הם נלוו עד עמקי נשמתם, משום שראו בהערה שלנו רמז, כאילו הם משפחה שלא זורקת פחים לזבל, ומעדיפה להניח אותם בחדר מדרגות. העובדה הזו שזו הייתה מציאות בשטח, לא הפחיתה את אלבונם, כי אם להפך. מאידך, בניגוד לרגישות ועדינות הנפש בעצם ההיעלבות, הרי שהתגובה שלהם הייתה הפוכה לחלוטין. הם השתוללו כמו בריונים, צעקו עלינו לעיני ילדינו, כללו אותנו בכללות שאף מאחת מהם לא יכולה לעלות על הכתב, ואף איימו באיומים קשים ונוראים מה יעשו לנו אם עוד פעם נעז להגיד להם מילה בנוגע לפחים או כל נושא אחר. כדי להביע את מורת רוחה מההערה העדינה שלנו, פשוט לקחו את השקיות, פיזרו את תכולתן בכל הקומה, וכיסו את הקומה בזה, ולאחר מכן זרקו את שאר השקיות בחלל חדר המדרגות, כדי שכל השכנים יבינו מה קורה למי שמעז לפגוע בציפור נפשה של משפחה הרגישה זו. אני יודע שהתיאורים האלה קשים, אך עוד דבר אני יודע, שאנחנו לא היחידים. יש בניינים רבים שמתמודדים עם משפחות כאלה והופכים בעל כורחם לבני ערובה ביד בריונים שעושים הכל כדי להרוס את איכות חייהם. אחז אנחנו התמודדנו יחד עם כל הדיירים האחרים מול האלימות הקשה שהפכה את חיינו לגיהינום, הפכה את ילדינו לנפחדים, ולא פחות מכך חמור, כאלה שרואים הורים חסר אונים שאינם יכולים להגן עליהם בפני הצקות של משפחת השכנים, וכל ניסיון להעיר גורם לתקיפה של מי שעז. כשהדברים הגיעו לידי אלימות ממש, בעיקר ברכוש, שחלו הדיירים לפנות למשטרה, זו הגיעה ולא עשתה דבר. מלבד לדבר על ליבם של בני המשפחה, שיועילו להפסיק, וגם לומר לדיירים להפעיל את ועד הבית, כל ביקור כזה של המשטרה גרר אחריו מסכת של הצקות חדשה, טריקת דלתות מכוונת של שעות במשך כל שעות הלילה, עד שהבניין רעד, הפחדות, השחתה מכוונת של כל דבר יפה בבניין, מהמראה, מערכת הקשר הפנימית ועד למעקות חדר המדרגות. בשבתות אחר הצהריים לא ניתן היה לנוח, משחקי כדור בלובי, צווחות ומריבות והרס בלתי פוסק. בשלב מסוים היה עוד טוויסט בעלילה. כאשר פרץ ריב בין הבן הבכור שלא למד בשום מסגרת לבין ההורים שלו. מסתבר שהבחור חונך היטב כיצד לפעול כנגד מי שמאיר לו, החלה מלחמה תוך משפחתית, הוא פינצ'ר להם את הרכב, צייר עליהם גרפיטי, נרשמה פה עליית מדרגה של אלימות, איומים ברצח, כאן התערבה המשטרה, אנחנו לא יעזנו להזמין, הרחיקה את הילד מהבית, וכשחזר הביתה, המשיכו המריבות והצקות בינם לבין עצמם, ובינם לבין השכנים. יום אחד, שחזרנו הביתה, גילינו שכל הבית מוצף מים, שכנים לקחו ברז כיבוי והציפו את כל הבניין. שוב הזמנו משטרה, שוב באו השוטרים. הפעם עקבו את הבכור ואת האב, היה שם שוטר יותר אכפתי בשם יורם. אני ואשתי שוחחנו איתו, הסברנו לו מה אנחנו עוברים, אשתי התחילה לבכות, ראיתי שהוא מאוד מזדהה עם המצוקה, שלנו. אמרתי, תראו, אנחנו מכירים מקרים כאלה, לצערי אין הרבה מה לעשות כל עוד מדובר באלימות קשה. ואלימות קלה, שאלנו? במקרים כאלה השכן התוקף מתלונן שהשכן המותקף היכה אותו ראשון, ואז אנחנו צריכים לפתוח תיק לשתי האנשים, ובדרך כלל המותקף מעדיף לוותר, ובלבד שלא יפתח נגדו תיק נוסף למכות שהוא חטף. רק במקרים שיש צילום שמוכיח מי תקף את מי, יש שכנים שמעזים ללכת עד הסוף, וגם אז התלאות שלהם לא פשוטות. השוטר נראה נבוך מאוד, ראיתי שהתלאות שאנחנו עוברים נוגעים לליבו, ועם זאת, הוא לא יכול לעשות דבר. לאחר התלונה הזאת הייתה עליית מדרגה, הם הביאו כתגבור בני דודים שלהם, שהיו שנים, פשוטו כמשמעו, ליד הדלת, שלנו. מכיוון שהלכו לישון מאוחר בגלל המסיבות הרעשניות, גם כמו מאוחר. וכשאנחנו יוצאים בבוקר, זו הייתה משימה בלתי אפשרית, כי מצד אחד אתה לא יכול להעיר להם, או להעיר אותם, כי הם התעצבנו, מצד שני אתה לא יכול לצאת, כי הם חוסמים את המסדרון, אם חלילה תדרוך על אחד מהם. הם עלולים להוריד אותך, אבל לא באמצעות המדרגות. בשלב מסוים, כשהבנו שאין עם מי לדבר, פשוט שתקנו, ולא דיברנו כלום. בכל הזמן הזה פנינו לבעל הבית שהזכיר להם, והוא אמר כי הוא מתחרט על ההשכרה. מסתבר שהם הטרידו אותו בדרישות, מדרישות שונות, שאם הוא לא היה נענה להם, היה זוכה באיומים. אבל בגלל החוזה לא היה איך בידו לעשות דבר. עם זאת, הוא הבטיח שלא עוסקים בשום אופן להאריך את החוזה, יהיה מה שיהיה. פשוט התחלנו לספור את הימים. כשמלאו 5 השנים הרעות, עדיין לא הסתיימה הסאגה. השכנים כמובן לא התפנו. והמזכיר פנה לבית דין שהתיר לו לפנות לבית המשפט. ואנחנו הבנו שהצרות שלנו רחוקות מסיום. אלא שאז, במפתיע, יום העיר אחד הגיעה מסעית ופינתה את תכולת הדירה והשכנים שלנו נעלמו כלעומת שבאו. אי אפשר לתאר איזו שמחה והקלה חשנו. הייתה זו יציאה מעבדות לחירות, מעבר ליום טוב, אם תרצו, עוד ועוד סופרלטיבים. יום לאחר מכן החלו עבודות שיפוט וצביעה בבית, ובסיומם נכנסה חברת ניקיון שהכשירה את הבית לסוחרים חדשים. כולנו חיכינו בציפייה מי ימלא את מקומם של האנשים שהרסו במשך 5 שנים את חיינו. למרות שהיה ברור לנו שיותר גרוע כבר לא יכול להיות, עדיין היינו במתח. אפשר להבין אותנו. ולאחר 3 שבועות נכנסים הדיירים החדשים. מה אני אגיד לכם? זוג עדי נפש, מדברים בשקט, בקושי שומעים אותם, ילד חמוד בעל טלטלים. הזוג הזה לא הבין מדוע כל דיירי הבניין שולחים לו מתנות ופרחים ועוגות. באים וכלי בית ובאים ומתעניינים מה חסר, ואם צריך משהו, ניתן היה לראות שממש בהלם מהיחס. אפשר להבין אותם. זו הייתה באמת קבלת פנים שאני לא מצפה אפילו ממשפחה. בטח לא מדייר הבנייה. כמובן שלא היה להם שום מושג מי קדם להם ומה אנחנו חווינו בשנים האחרונות. איש גם לא טרח לספר להם. הם נראו עדינים מדי בשביל זה, כמו שאנחנו היינו לפני 5 שנים. כעבור חודש הזמנו אותם להתארח בשולחן שבת. הם אכן הגיעו והייתה סעודה נפלאה. ולאחר בקעת המזון שוחחנו מעט, ואז הם פשוט שאלו, תגידו, מה זה היחס הזה שאנחנו מקבלים כאן? הסתכלתי על אשתי, והיא עליי, והתחלנו לספר. גוללנו בפניהם את כל מה שעברנו ב5 השנים האחרונות. להפתעתנו לא הזדעזעו, אלא שלחו אחד על השני מבטים והנהונים, עד שבשלב מסוים זה הפך לחידה בינינו. כשר. שאלה אשתי לבסוף. תגידו, אתם ידעתם מה עברנו כאן? לפני כן? ממש לא, הם אמרו, זו פעם ראשונה שאנחנו שומעים על הסבל שעברתם. שתקנו, אז אשתי העזה לומר, לא יודעת, משום מה מהמבטים שלכם אחד אל השני, לא בדיוק זה נראה ככה. הם הביטו שוב זה על זה, ואז האישה החלה לספר המבטים הם, כי גם אנחנו עברנו בדיוק את מה שאתם עברתם. מסתבר שהם התגורו מאז נישואיהם בסחירות בבניין אחד, בשכונה סמוכה. אמנם רק שנתיים, לא חמש. אך הם סבלו בדיוק כמונו, ואפילו קצת יותר. כי אם כל דיירי הבניין שלנו סבלו ממשפחה אחת, הרי שהם היו משפחה אחת שסבלו מדיירי בניין שלם. היינו בהלם. יש מצב שיש בארץ או בעולם כולו בניין שלם עם משפחות מופרעות כמו זו שסיפרנו לכם? שאלנו. תתפלו, הם אמרו, דווקא מדובר במשפחות נורמטיביות לכאורה. אנשים עובדים, בעלי הכנסה גבוהה, אך להם היה סכסוך עם המזכיר שלנו. והם הבטיחו לו כמה שנים לפני כן שהוא בחיים לא יצליח להזכיר את הדירה שלו. אנחנו נכנסנו, לא ידענו מכלום. ורק חודש אחרי שנכנסנו, התברר לנו שהיו לפנינו חמישה סוחרים שכולם נמלטו בתוך חצי שנה עד שנה בגלל התנכלויות בלתי אפשריות של כל דיירי הבניין. מה הם לא עשו? כאן הם החלו לפרט מסכת של הצקות שלא הייתה מביישת את המשפחה המכובדת שלנו. מהתעלמות מתנשאת של ההורים, דרך סינון משפטי נאצה, ועד השפלות והעלבות ומשם לנזקים בדלת, בקומה, התעלמות מתלונות על נזילות, ואפילו גרימת נזילות ונזקים אחרים. עם ההורים זו הייתה עוד בעיה קטנה, אך מסתבר שהם נתנו לילדיהם דרור לעשות כל העולה בדעתם, וזה כבר הגיע לפסים של איומים ואלימות, עד שהיינו צריכים להזמין את המשטרה. נו, והמשטרה עזרה לכם? כמו שעזרה לכם, הם ענו מדי ובי. הם היו באים, מדברים לדיירים שפשוט ימצאו עלינו כל שקר שבעולם. הם היו הרוב, לפעמים אפילו האמינו להם וצעקו עלינו. לפעמים באו אלינו ואמרו, אין מה לעשות. חוץ מיורם, אמר הבעל. נכון, חוץ מיורם. מה, גם אצלכם הוא היה? שאלנו. כן, הוא היחיד שבאמת היה אכפת לו, מעבר לתפקיד שלו, ניסה לסייע לנו בכל העניין, אפילו לדבר קשוח לכאלה שארגנו את זה. היה ברור לנו שנקלענו לתוך שערה שאנחנו בכלל לא שומעים בה. ואיך הגעתם לכאן? שאלנו. תתפלו, זה היה נס משמיים. בעל הדירה התקשר, אמר שהוא שמע שאנחנו מחפשים דירה. אנחנו בכלל לא חיפשנו, כבר התייאשנו. הוא הציע ממש תנאים טובים. חתמנו בתוך יום. הוא אמר לנו שיקח לו 3 שבועות לשפץ את הדירה. ובינתיים גם סיפק לנו מחסן לכל התחולה. עברו 3 שבועות, גרנו אצל ההורים. ואחר כך באנו לכאן. ממש נס משמיים, אמרנו. סיימנו, הלכו לביתם, ואנחנו נשארנו עם שאלות. קצת מוזר, לא? אמרתי לאשתי, מאיפה המזכיר שמע עליהם בכלל? אולי פשוט נשאל אותו, אמרתי. על המצש התקשרנו אליו, ופשוט שאלנו, תגיד, מאיפה אתה ידעת על הזוג הזה? מאיפה? המזכיר שלהם הקודם התקשר אליי, ושאל אם אני מעוניין להזכיר את הדירה. אמרתי, בטח, אבל שיש לי בעיה, כי הדירה לא פנויה, ויש לי בעיות עם הסוחרים. ואז הוא אמר, אל תדאג. אני דואג שהם יתפלנו ממך. אם אתה דואג, אמרתי, זה מצוין. ובאמת בתוך יומיים הם פשוט נעלמו בלי לומר מילה. ומיד אחר מכן חתמתי עם הזוג המקסים הזה, חוזה ל3 שנים. והברכות שאני מקבל מאזנות את הכעסים שקיבלתי ב5 השנים האחרונות. יש לך מושג איך הוא הצליח לפנות אותם, המזכיר שלהם? האמת, אין לי מושג, אתם רוצים שאני אעלה אותו על הקו? בטח, אמרנו. הרגשנו קצת חטטנים, אבל לא נורא. כמה דקות לאחר מכן התגלתה התעלומה כולה. מסתבר שהסוחר שלהם סבל משכנים שהצליחו פעם אחר פעם להרחיק את הסוחרים שלו, גרמו לו נזקים כבדים. הוא התייעץ עם מי שהתייעץ, והגיע למסקנה שהוא צריך להביא סוחרים כאלה שיהפכו את הבעיה של שיהפכו לבעיה של הבניין, ולא שהבניין תהיה בעיה שלהם. וכך הוא הגיע למשפחה שממנה סבלנו. הבעיה שלנו הייתה הפתרון שלו. תגיד, איך שמעת עליהם? שאל המזכיר שלנו באותה שיחת ועידה. יש כאן שוטר בשם יורם, הוא אומר. הוא הציל בשקט העיצה הזאת, וגם נתן לי את מספר הטלפון שלך. הוא אמר שלשנינו יש את אותה בעיה, ואם אנחנו נתחלף בסוחרים, תיפטר לשנינו הבעיה. אז כעת לך יש שקט, ולי יש רעש שאני מאוד אוהב. כי אם עד כה היה לי רעש מצד הסוחרים שהתלוננו, איך הזכרתי להם דירה בבניין שמציק להם כל כך, וגם טבעו אותי וכעסו עליי, כעת כל הדיירים מתחננים לפניי שאזכיר למישהו אחר, הם מוכנים לחתום ערבויות גבוהות שלא יציקו לאף סוחר שלי. רק מה, יש בעיה, אני אחד שמקיים הסכמים, ואני חתום עם המשפחה שהבאת לי לחמש שנים, הם שילמו לי מראש. אז עם כל הכבוד לדיירים הנחמדים, הם יצטרכו להסתדר עם השכנים החדשים וללמוד פרק מיוחד. ורק לאחר מכן, ככל הנראה, אמצא סוחרים חדשים, והכל יבוא על מקומו בשלום. זה הסיפור, ואת מוסר ההשכל שלו לא צריך אפילו לומר. מה שברור, שאנחנו ראינו במוחשיות את ההשגחה העליונה. מהי מידה כנגד מידה? ואיך בסוף כל אחד מקבל את השכנים שמגיעים לו. ערב טוב לנעמה, שם בדוי.
ערב טוב.
איזה סיפור אתם עברתם, איזה סיפור אתם עברתם. אתם המשפחה הסובלת הראשונה, לא השנייה. אז איך זה לחיות עם משפחה שהופכת, עושה טרור במשך חמש שנים?
באמת, דבר ראשון, לשמוע את הסיפור הזה מציף את כל מה שעברנו. עכשיו, ברוך השם, כמו שאמרת, יש שקט, אבל אנחנו נזכרים באמת, אני ובעלי יושבים פה ושומעים. מה שהתמודדות מאוד מאוד לא פשוטה, במיוחד שזה בית שככה תכננו אותו ונכנסנו אליו, רק חיכינו לשקט שלנו, השקענו בו הרבה כסף גם.
תגידי לי, איך באמת מתמודדים ילדים שבעצם רואים שההורים שלהם, זה נקודה שאני בטוח שכעת שומעים אותנו ממש הרבה מאזינים שמגיעים לפעמים בסיטואציות כאלה, אפילו פעם אחת, שאתה בעצם, הילדים רואים שאתה לא מספיק חזק בשביל להגן עליהם, או להגן על עצמך.
כן, האמת שבאמת, דבר ראשון, הם היו מאוד מבועלים, כל הסיטואציה, ילדים טובים, הם לא מכירים דברים כאלה.
היום כבר כן, לצערי, בדיוק הדגשתי בסיפור שכמו שאנחנו היינו לפני חמש שנים, זאת אומרת, בהתחלה הם לא רצו לספר להם, אחר כך התברר שגם הם עברו, כן.
כן, ממש איבדנו את התמימות, מה שנקרא, אבל באמת בא לי אדם מאוד מאוד ירא שמיים, הוא כל הזמן ככה חיזק אותנו, הסביר לנו שיש, הם בסך הכל מסכנים, ויש דברים שהם לא בשליטה שלנו, ומקבלים את הכל באהבה, עם כל הקושי.
תקשיבי, זה באמת סיפור מאוד מיוחד. מה היית בעצם מייעצת היום, במחשב על החור, שמישהו שנתקל בדבר כזה? לי יש איזה עצה, אבל מעניין אותי מה את היית מייעצת.
וואו, האמת שאני מאמינה, אני גם תמיד אמרתי את זה לבעלי, אם היינו אנשים אולי קצת יותר כוחניים, יכול להיות שהיינו יכולים לעצור את זה עוד בהתחלה, אבל לאנשים שמתמודדים עם כזאת סיטואציה, באמת אני ממש, אנחנו ממש, כמו שאמרת, ספרנו את הדקות שהם יעזבו כבר.
אז בואו אני אתן לך חיצה שמשלבת. אני בתור מה שהבנתי, אתם לא אנשים כוחניים. מה עושים אנשים שאינם כוחניים? הם לא יודעים להיות. אז פונים לאנשים כוחניים. כוחניים זה לאו דווקא בריונים. יש אנשים שיודעים להילחם, מלחמת צדק. וכאשר ככל שמערבים אנשים אחרים, תתפלי, זה השיטה של חיים עומר גם בקטע של סמכות תורית, ברגע שאתה מכניס אנשים שתומכים, בסוף ימצא האדם שיפתור את הבעיה. אם בדרך כזו, אם בדרך אחרת, כך אני מאמין.
האמת שהתייעצנו הרבה עם כל מיני אנשים, אבל באמת נכון, אנחנו לא מכירים כנראה מספיק אנשים כוחניים, גם ההורים שלי, אנשים מאוד מאוד עדינים ומאוד כאבו לשמוע את מה שאנחנו עוברים, אבל לא באמת ידענו איך להתרגשנו שזה קצת גדול עלינו.
אז תודה רבה לך, באמת תודה שעלית לשידור.